כן.
אנחנו ממשיכים במסע שלנו במאמר הדור. אנחנו פעם שעברה סיימנו את שלושת הסיבות, נכון? שלוש הסיבות של הכפירה בדור. ראינו שהסיבה הראשונה היא חוסר העבודה בלימוד אמונה. הסיבה השנייה ראינו זה ההכרות שהשתנו במהלך בהתפתחות הדורות. והסיבה השלישה זה איסורי הגלות. שמצד אחד יצרו נוקשות בנפש, גם מצד שני התחילו ליצור בתוך העם ישראל, מתחיל תהליך של לב בשר. והרצון הזה הוא מה שתובע מהדור, רצון להזדהות והתחברות אל עולם היהדות. נכון? למדנו את זה, הערכנו בכל דבר, הרחבנו יותר ממה שצריך, אבל אני חושב שזה חשוב, כי זה יסודות שניפגש איתם הרבה. והרב קוק ממשיך בפסקה שלנו. אבל שנייה, הווה נכין לו את הדרך. אנחנו בעמוד קופטט. הווה נכין לו את הדרך. אתם רואים את הדברים? אז אומר הרב קוק, נקרא את הפסקה ונחיב אותה קצת באגרות. אומר הרב קוק בעמוד קופטט, הווה נכין לו את הדרך. אומר הרב זצ"ל, הווה נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתי ולא ארפנו עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. הנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכיחה מיין הרקח מעסיס רימוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהר. אז בוא נחזור על הפסקה, נבין קודם כל הבנת הנקרא מה שכתוב, ואחרי זה קצת נהיה הרב יישם את זה הלכה למעשה. אבל נכין לו את הדרך. אומר הרב קוק, הוא מדבר על אותם צעירים שהם מרגישים שהם לא מוצאים את מה שהם רוצים בתוך אורה של התורה. אז אומר הרב קוק, לא רק שלא נרחיק אותם, אבל נכין לו את הדרך. הרב מדבר פה למי? לתלמידי החכמים. הרב אומר לתלמידי החכמים, אבל נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר. העיר הכוונה, איך הוא נכנס בחזרה לתוך בית ישראל, למען יוכל למצוא את הפתח. זאת אומרת, לא רק שלא נרחיק אותם, אלא הפוך, הם רוצים פתח, תזהה. לפעמים כשאדם, ילד צועק עליך, הוא אומר לך, אבא, אני אוהב אותך. המדרש המפורסם מספר לנו על משה רבנו. אומר המדרש, למה משה רבנו נבחר להיות המנהיג של ישראל? כי כשירד, כשהגדי, ברח מהצון, נכון? אז מה שעשה משה, הוא חיפש אותו. וכשהוא מצא אותו, הוא הביא לו לשתות והרים אותו על הכתפיים. מה החידוש הגדול במדרש הזה? החידוש הגדול שהיינו מצפים, אם גדי עוזב את הצום, במילים אחרות, אחד, אם הוא רוצה לעזוב, מה? שיעזוב. שתיים, אם הוא עוזב, הוא צריך לקבל שתי מכות כדי שלא ילך עוד פעם. אבל משה רבנו, כשהוא רואה אותו, הוא בא אליו, הוא אומר לו, אני מבין שהסיבה שברחת, לא כי רצית לברוח, כי היית צמא, אומר המדרש. אז משה רבנו, מה עשה? החזיר אותו והרים אותו על הכתפיים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה מתנהג עם הצום, ככה גם תתנהג עם בניי. העומק של המדרש, שמשה רבנו הבחין במה? הבחין שהעזיבה של הגדי, הוא צמא, הוא פשוט לא מצא את מה שהוא רוצה, איפה? איפה שהצום נמצא. אז הוא מחפש מקום אחר, אבל לא באמת הוא רוצה ללכת. הוא פשוט לא מקבל את מה שהוא רוצה, אבל אין לו הזנה. משה רבינו יודע לקלוט את הנקודה הפנימית. אומר המדרש, אנחנו צריכים לא רק לא להרחיק אותו, אחזתי ולא ארפנו עד שהביטב אל בית אמי ולחדר אורתי. מה הכוון? אמרים לו את העומק של היהדות, מחזירים אותו פנימה. הנהגך הביאך אל בית אמי תלמדני, השכיחם יין הרקח מעשה סרימוני. היין זה ביטוי לפנימיות של התורה. לא נזלזל בו ולא נגיד לו כל מה שאתה אומר עושה לא שווה כלום. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב. יש גם קרבת אלוהים אצל הגויים. יש ערכים אצל הגויים. הוא אומר, תראו, יש דברים נפלאים. אומרים לו, אתה צודק. אבל איך אומרים? למה אתה צריך את הענפים? תיקח את השורש. אנחנו יודעים שיש חוכמה, מוסר, ערכים. גם אצל אומות העולם. קרבת אלוהים לא נמצאת רק אצלנו. מה שיש לנו זה קרבת אלוהים בתהרתה, בשלמותה, בצביונה השלם. אז כשהוא בא ונמשך לכל מיני ערכים שהם לא מבית ישראל, אנחנו לא מזלזלים ואומרים לו, הכל שטויות, עזוב אותך, יאללה. זה, הוא מרגיש שזה זה לא אמיתי. זה מזלזל. אתה אומר לו, לא. זה דברים נפלאים מה שיש חלקם אצל הגויים שאתה נמשך אליהם. אבל זה חלק מפאזל יותר שלם, שהכל נמצא איפה? בתוך הקודש פנימה. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו, שהוא ינק את זה מאיפה? ממפגש עם תרבויות אחרות. כי אם נרבה עליהם, נראה לו שמה שיש לנו זה השורש להכל. נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהר. אפשר לראות דוגמה לזה באגרות הראיה. באגרות הראיה, בעמוד, בפסקה, אומר הרב קוק, שימו לב, משפט מאוד מפורסם, שתכירו אותו בעמוד קוף סמך דלת באגרות הראיה א', זה פסקה, זה איגרת קוף למדלת. אומר הרב קוק, ובכלל זהו כלל גדול במלחמת הדעות. תמיד שאתה נפגש עם דעות של אחרים, שאתה לא רגיל אליהם, שהן מוזרות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, אתה שומע איזה משהו, ישר מה קורה לנו הרבה פעמים, מה אנחנו? מתקוממים, משתוללים. צריכים אנחנו בהתחלה לאו דווקא לסתור אותה, אל ישר תסתור. כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, תנסה להבין מה נקודת האמת שיש באותה דבר. מה נקודת ניצוץ האמת שיש. ובזה איננו, ואחרי זה, תראה איך התורה כוללת גם את הדעה הזאת, רק בצורה מה? יותר שלמה. זה גם בדיוני, גם בחברותה. החבר אמר חברותה. לעולם אל תפסול. תחזור על מה שהוא אומר. תגיד לו, זה מה שהבנתי ממך? יפה, זה הסברה שלך? כן. עכשיו, אני רוצה להראות כיוון אחר שאולי יכול גם להסביר את הסברה שלך, לא לפסול אותה, בצורה אולי יותר שלמה. אומר הרב קוק, אז כל דעה שאנחנו נפגשים איתה, צריכים לא דווקא לסתור אותה, כי מבנות את ארמון התורה ממעלה, ובזה איננו מתרועמים על ידה, ובעבור התרועמות הזאת הדעות מתגלות. ואחר כך, כשאין לנו לחצים משום דבר, איננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה. אחרי שאתה בטוח, שמעת את הצד השני, הבנת את ההיגיון, את הערך מה שהוא אומר, תוכל אחרי זה מה? להילחם, כי אתה הבנת את ההיגיון. כדי להרחיב את הנושא, את הפסקה החשובה הזאת, ביקשתי מכם להביא עניה, אבל לא משנה, גם אם לא הבאתם, אני הבאתי. יש? כן, ברכות עניה, ברכות בית. לא משנה, אני אגיד אותו בעל פה, פסקה קצרה. זאת פסקה מאוד מפורסמת, והיא כמובן קשורה לנושא שלנו. עמוד סמך ג' דף סמך ג' בגמרא, אומרת הגמרא ב... וזה פסקה 300, פסקה רש עין וב. רש עין זין, סליחה.
זה מדבר?
עמוד 367, אבל זה הוצאה ישנה. זה פרק תשיעי, פסקה סמך גימל. עמוד סמך גימל, פסקה, שנייה רגע, אני אגיד לכם. כן, פסקה רש עין זי. אומר הרב קוק משפט מפורסם. אם ראית דור, זאת גמרא במסכת ברכות, אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר. שנאמר, יש מפזר ונוסף עוד. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס. שנאמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. מה לפי דעתכם? הפשט. השלב הראשון פשוט. אם אתה רואה שהתורה חביבה, אם אתה רואה דור שהתורה חביבה עליו, פזר. מה זה הפשט פזר?
בתוכחות אני חושב,
אם ראית הדור שהתורה חביבה עליו, פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף, אז מה אתה אומר פזר?
יותר בכיוון של תוכחות.
תוכחות? איך הבנת?
יש להם יראת שמיים, יש להם בסיס, אז הם יכולים לקבל תוכחה.
זאת אומרת פזר פה זה תוכחה, כן?
פזר,
התורה חביבה עליו.
כן, זה פזר יותר, אם תיתן עוד
אתה אומר פזר, תוכחות. אתה אומר לתת להם עוד עומק של תורה. מה אתה? אתה כולל את שני הדעות. מה אתה אומר? אתה מסכים איתם?
שלא.
כתוב, אם ראית דור שהתורה חייבה עליו פזר. ומה הכוונה? פזר. אז הם אמרו, אתה יכול עכשיו להפסיס, איך אומרים בשפה שלנו? להיכנס בהם. נכון? אתה מה שהוא אומר? אתה אומר, תראה להם עומק של תורה. אולי, בוא נראה, יכול להיות עוד כיוון, לפי ההמשך. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מלפזרה בשעה שהכינוס לשם שמיים. מה הכוונה? אז אולי הפשעת הכוונה, אם אתה רואה שהדור רוצה תורה, תרביץ תורה, נכון? אבל אם אתה רואה שהדור שאין התורה חביבה עליו, כנס. אז אתה יודע, איך אומרים אצלנו? אל תגיד להם תורה, באמת לא ישמעו, אז עדיף שאל תגיד. הבנת? יכול להיות שזה ייצור חילול השם, זלזול. לא יודע, אולי בשפה שלנו, מה זאת אומרת? לא, אם הדור לא חייבה עליו, עוד אתה צריך תורה. נכון? יכול להיות שהכוונה, במילים אחדים הם לא רוצים, אם תשמיע אליהם את זה, הם עוד יותר ידעצבנו. נכון? זה כמו שאתה מכוח, מכניס לבן אדם. אז זה לא הזמן, לא רוצים, לא רוצים. נכון? תראה, אנשים, בואו תשבו. לא, הם לא רוצים, נכון? יש את הדרשנים שלא יודעים מה? לא יודעים להפסיק. עכשיו, אין בעיה, הם מקשיבים או כן. אבל ברגע שלא מקשיבים, מה קורה לאנשים בבטן? פעם חשתם את זה? אף אחד לא מקשיב, וגם כולם מתעצבנים. אז יכול להיות שכבר מה שאמרת, פספסת. כאילו, תעצור. כי כשהם לא רוצים, לא משנה כרגע אם זה טוב או לא טוב, אני לא בא לשפוט אותם. אתה לא משיג את התוצאה, נכון? אולי. הרב קוק מחבר את זה כמובן לפסקה שלנו. כלומר, אני מחבר. אומר הרב קוק כאן ככה. חיבת התורה תלויה בעיקר בהכשרת הנפשות ותארת הלבבות להבין ערכה הגדול של תורה. אתה רוצה שאנשים יתחברו אל התורה? זה מתחיל מזה שהם מעריצים את התורה. הם מכבדים את התורה, הם אוהבים את התורה. וזה בא על ידי שהם רואים את הערך הגדול של התורה. המאור שבה, וההצלחה האמיתית שהיא מצלחת את העוסקים בה, ואת הכלל כולו על ידה. כלומר, ומתי לאדם יש הערכה לתורה? כשהוא רואה עד כמה התורה משנה את החיים האישיים, הציבוריים, העולמיים. כמה התורה היא עוגן, שבלעדיו החיים פשוט חשוכים. ואיך מגיעים לזה? אומר הרב קוק, והנה אלה הדעות התחלתם תלויה בהבנות רבות ערך של עיקרי תורה עמוקים ורמים. כשאדם לומד את העיקרים, את היסודות של התורה, בצורה עמוקה, רואה כמה יש בהם שורשים שמחזיקים את כל המציאות. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאומר הרב, יש כלל חשוב. כשאתה רואה נפילה מוסרית בדור, תדע לך שהכל מתחיל בסיבת נפילת הדעת. כשמשתבשות הדעות מתקלקלת השורה של ההנהגה הישרה בין אותם שהם מצוינים בידיעה והשכלה. תדע לך כשאתה רואה בניין נופל, תדע לך זה הכל התחיל איפה? מהשורשים. כשאלה שמחזיקים את התורה, הדעות לא בהירות, זה משפיע על המון העם. כשנראה את הפרשות, בפרשות הבאות, הנפילה של עם ישראל במדבר, אז זה התחיל מחטא משה ואהרון שדיברו שרה, וזה נפל והשתרשל. ומזה השתרב הדבר עד שמתקלקלת גם כן השורה המונית, עוד באופן יותר הוא שפל ומכוער. ואת מה שקורה אצל אלה למעלה שלא ברור להם כמה דברים, אצל ההמון זה מופיע בצורה מה? בוטה, חדה, קיצונית. נגיד אם אצל גדולי הדעה, לא מספיק ברור להם, סתם דוגמא, עד כמה אהבת ישראל לדבר חשוב, אז אצל ההמון זה יגיע באלימות. ואתם יודעת כן. אז אולי הגדולים לא ירביצו אחד לשני, אבל בדור שיש שנאת חינם, אין מספיק אהבת חינם למעלה, מה יקרה למטה? קטסטרופה. כלומר, תבין טוב, זה מתחיל בדעות למעלה, שיש דברים שלא ברורים, ערכים שלא בהירים. לכן, וזה קשור אליהם, מה קורה כשאתה רואה דור שאין התורה חביבה עליו? מה זאת אומרת הדור לא חביבה? הדור לא מתחבר אל התורה. הדור לא מתרגש, לא מתחבר, מחפש בורות אחרים. אומר הרב, למי זה רומז? על מי התביעה? מה למדנו במדרש עם הגדי? אחריות על משה רבנו למצוא אותה. הוא אות שנתקלקלו הדעות. מסיבת קלקולי הדעות בא ברוב מפני שנשתנו סדרי החיים. עכשיו, הרב אומר עוד נקודה. נתקלקלו הדעות. את הדעות הערכים שהתורה, שמופצים מהתורה, הם לא מספיק מה? מאירים, שלמים, ולא מושכים את ההמון. אבל למה זה קורה? מה ההבדל בין הדור הזה לדור הקודם? למה בדור הקודם הדעות הללו היו אותם דעות, אבל הם לא גרמו לנזק, נכון? כבר שאלנו את זה בפסקאות הקודמות, זאת אומרת, מה ההבדל? חלק אומר את אותו רעיון. כלומר, אני מבין, אבל נכון, הדעות לא היו משהו, אבל למה איך אומר האבא לבן? למה לי זה הספיק ולך לא? בסדר, אותו דרשן, הוא נתן לי את הדרשות, הייתי מת על זה. מה קרה? מה השתנת? מה אתה שונה ממני? כלומר, הבנת את הנקודה? למה התרופה, גם אם התרופה הזאת הייתה מה? לא כל כך טובה, אבל היא עזרה לי, אומר האבא. מה קרה לך? זה לא עוזר. אומר הרב קוק, בסיבת קלקולי הדעות, בא ברוב מפני שנשתנו סדרי החיים. וההבנה שהייתה מתלבשת בצורה ידועה לפי ערך הדור הקודם, שהייתה מספיקה לחבב את התורה על הדור, לא מספיקה. מה לעשות? לך זה הסכים, כי סדרי החיים, הסגנון, התאים. אבל הסגנון, אתה צריך כל דור להתאים את הדור. גם התורה שאתם לומדים ממני, שלומדים היום ביחד, אנחנו, מה אתה חושב שאתה העתק הדבק לבן שלך? לא. אם אתה לא כל הזמן קשוב, לא רק למה שאתה לומד, אלא למי שעומד מולך, אז זה לא יתאים. זה כל הזמן דורש מה? להקשיב למנטליות, לדור, לסדרים, לכאבים שיש לדור. אפילו אני אומר לכם, אני מסתכל על עצמי לפני 20 שנה, 25 שנה. הסגנון הלימוד היה אחר. אני לא עברו הרבה שנים. אותו הרב קוק לימדו אחרת. הסגנון, החיבור, לדוגמה, צריך דוגמה כדי שתבינו מה עשו, מה עשו, מה עשו. בחינוך, פעם בישיבה, לא היה מושג כזה, אצלה היה קיים כמעט קשר אישי עם רם, אברהם מן דחר שמה. אתה בא לישיבה, סגיר, אתה בא, יש את הרב, הוא מגיע, נותן את השיעור, הולך, כלום. עכשיו, לא קשר, לא חיבור. עכשיו, שלא תתבלבלו. הרבנים היו צדיקים, התלמידים לא זקוקים לזה. לא, 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 זה, הדור היה אחר. כלומר, הדור היה שונה. היה מספיק צורך בקשר יותר מחובר עם, עם רב ותלמיד. נכון שהאידיאל תמיד כן, אבל פעם זה לא כזה הפריע. אני אומר לכם, זה לא, לא היה קיים. היום, אתה רואה שהישיבות שהמשיכו עם זה, לאט לאט לא עלו עם תלמידים. עד שהם שינו סוויץ' והבינו שמה? שאתה צריך להתאים. אין לכם סתם, כי סגנון חינוכי. זה פשוט, נכון? זה פשוט לכם שהרב נמצא, פשוט לכם שזה קבוצה של 20, 5, נכון? זה פשוט לכם שברור שצריך קשר. זה, קודם כל, זה תמיד נכון, גם אז זה היה נכון. רק אז, זה לא, לא יצר נזק אם זה לא היה. הבנתם מה אני אתכן? היום, בלי זה, אין תלמיד. אתן לכם דוגמה כדי שתבינו. יש עוד דברים שיש, תמיד דיונים חינוכיים. אחד הדיונים שכל הזמן בוערים זה כמה יש מקום לגבול בתוך ישיבה. שאלה. זו שאלה, לדיון. מרתק. פעם, בישיבה לא היה שום גבול. גם היום. בסדר. יש הטוענים שהיום זה כבר לא מתאים. צריך יותר גבול. יש הטוענים. כי אומרים, מה שהתאים לפני 20 שנה לא מתאים היום. ויש אומרים, לא, הפוך. צריך להמשיך ככה. שאלה. שאלה מאוד גדולה. אתם מבינים את השאלה פה? ואת פעם, באמת, לא היה שום, איך אומרים, אתה בא, אף אחד לא יודע מי מלך, מה אתה עושה, מה אוכל, מה שותה, מה לומד, מה אתה אוסף, אתה נמצא, אף אחד לא יודע כלום. זה היה המוטו של ישיבה. אבל בגדול, זה עבד. זה עבד. תלמידים היו לומדים, נמצאים בבית מדרש, נכנסים לשיעור, הכל היה. נו, כיף. מעולה, ככה זה עבד. השאלה אם היום זה עובד. שאלה אמיתית. אל תסתכלו עליכם במיקרו. תסתכלו על מקרו. מה אתם חושבים? תאורה? שאלה. צריך לבחון את זה במציאות. יכול להיות שזה לא טוב בשלב הזה. צד שני, אם אתה תיצור את זה, אז נו, מה? ישיבה תיכונית? איפה כל ההתפתחות? כלומר, אבל זו שאלה, זו שאלה ש... מה אתם חושבים? מה אני יודעת אתכם?
מה השאלה אם להכריח...
האם יש מקום יותר מסגרת מחייבת בתוך עולם של ישיבה?
המשגיחים, מעט, השבת הזאת, זה לא יכול לצאת שבוע מתקן.
תראה, בעולם החרדי, מה שקורה לנו, קורה להם רק יותר מאוחר. מה שקרה לנו לפני 20 שנה, קורה להם היום. הם תמיד בדילי של 10 שנים. 20 שנה, באמת. היום, הייתי דווקא כנס עם קבוצה של ראשי כהנים חרדים. לפני חודש, חצי. שמעתי איזה משפט. הרב קוק נוטף מידיו על החופש ועל... וזה שהדור היום לא מעין אותו, רק רוצה חופש, ואם זה לא בא מתוך בחירה, ומה משגיח, איך הוא אמר? אחד מה... הוא... בכיר מאוד בעולם הישיבה. אמר, היום, מה זה אני אבוא לבן שלי, אני אגיד לו, משגיח אמר? מה זה משגיח יאיר לו? מה זה הדבר הזה? זה לא מעניין, כאילו, דברים שאתה שומע, כאילו, כי אני הייתי ילד. ואז הוא פסקה על החופש וזה. שלחתי לו אחרי זה את הרב קוק, הוא אמר לי, וואו! אז אמרתי לו, זה הרב קוק. אני יודע לעבוד את זמן, אתה שולח אחרי זה תמיד את המקור. קיצור, אז אני שואל אצלנו. שאלה. כלומר, היום, האם המסגרת היא דבר שהוא מאפשר לאדם לא לטבוע? שאלה. אבל איפה זה לא יוצר נגטיב? זה שאלה. עכשיו רק אני הבאתי לכם דברים שזה. אומר הרב קוק, בוא נחזור אלינו. אז הרב קוק עכשיו מדבר על דעות. לא רק על שיטה חינוכית. הרב קוק אומר שהדעות פעם נשתנו הסתרים והדעות כבר לא מחזיקות. או פעם, אם היית אומר, סליחה שאני אומר, אם רב היה מדבר דברים לא כל כך רציניים, זה לא משנה, כי כולם דיברו שטויות. זה היה האוויר. אז איך אומרים? הוא זרם. פתאום שאתה רואה היום, אתה יכול לראות תוכניות מדע, טכנולוגיה, הוא בא מתוך עולם של... הוא שומע דברים שהתחיל, מה הוא אומר לעצמו? הוא ישר עושה בלי שתרצה דבר שנקרא השוואה, דיברנו, שנכון? סדרי החיים השתנו, נכון? והיום אדם חשוף לידע. הוא רואה שהדברים רציניים, מסודרים, מובנים. פתאום מה הוא קולט? הוא מגיע לבית המדרש, מה הוא קולט? איך רואים? קמצי פה, קמצי פה. מה הדברים האלה? אני אומר, מה זה? כאילו, אתם מבינים? ואז הוא רוצה להרגיש כבוד בבית המדרש. הוא מרגיש שזה לא שיטתי. חס ושלום. שהתורה היא שיא העומק ושיא הסדר האלוהי. אומר הרב קוק. לכן אומר הרב קוק, זה חשוב לי. בדור הזה, לא השכיל לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית. כי לפי מצבו ודרכיו, ואותם הציורים והרעיונות השגורים, שיתאימו לדור הקודם, מסכימים, מתאימים לו. לכן, החובה להוסיף דעת בדברים הגדולים שהם עיקרי תורה. עכשיו, איך זה קשור אלינו? אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר, אבל אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס, מה הכוונה כנס? תלמידי החכמים צריכים שנייה לעצור ולהגיד, בואי נה, איך אומרים? אם זה לא עובד, מה אנחנו צריכים לעשות? לחזור לבית המדרש. להתכנס. כנס זה מדבר על תלמידי החכמים. אבל כנס לא כדי לא לתת תורה. עת לעשות להשם הפרו תורתך. להתחיל להעמיק בלימוד האמונה. לברר, לברר טוב את הסוגיות. איך להנגיש את התורה. בדור שזה מעולה, תגיד דברים שטחיים, אין בעיה, אבל בדור שזה לא עובד, אתה תחזור לחזור לבית המדרש ולחשוב טוב, מה נכון לומר, איך נכון לומר, איך לברר את הדברים. זה מה שאומר הרב קוק, אבל נכין לו את הדרך. אנחנו צריכים לקרב אותם, על ידי, לא על ידי רק, בואו, אנחנו אוהבים אתכם, אלא לבנות תורה שהיא באמת מהווה פתח והערה לכל התביעות הגדולות שלו. מפה אני רוצה לגלוש איתכם לדוגמה מעשית. אולי אחת הדוגמות המעשיות זה מכתבים שהרב קוק, שהוא שלח לרב דוב מילשטיין. הרב דוב מילשטיין היה יהודי חסידי שהבנים שלו נטשו את היהדות. אבל הם עזבו את שלושת ערכי היהדות. תורה, עם ישראל וארץ ישראל. הם לא היו, איך אומרים, חילונים אידיאולוגיים. לפחות תרמו למדינה. אז אתה אומר, נו, איך אומרים אצלנו, לפחות אם הם לא לתורה, לפחות הם מוסרים את הנפש על ארץ ישראל. זוכרים את הפסקה שלמדנו על במותך החלל? שהרב יוק אומר, טוב, גם אם לא מה, גם אם לא תורמים למה, גם אם מתנתקים מהתורה, אבל הם מוסרים את הנפש על ארץ ישראל, אתה לא יכול להכחיש את זה, על עם ישראל. פה מדובר על משהו מדהים, וזו דוגמה מעשית, שמדובר על תלמידים, הבנים שלו, שהם עזבו גם את התורה, גם את עם ישראל וארץ ישראל, הם התחברו לתנועת הקומוניזם, הם חיו בחוץ לארץ, התנתקו לגמרי. מה היינו אומרים לעצמנו? טוב, נו, לא על זה דיבר הרב, לא? ופה יש שישה מכתבים של הרב קוק. נתחיל לקרוא לפחות איזה שני מכתבים קצת. שפה רואים איך הרב קוק הלכה למעשה נוהג, ומרב קוק מדריך אותו איך להתנהג עם הילדים שלו. אז איגרת הראשונה זה איגרת נונחית. הרב קוק כותב לו. נונחת הכוונה, עמוד נונחת. מה? אמרתי, כל המכתבים האלו כותב לאבא שלהם. אבא שלהם היה לו רב אחר. והרב אמר לו, אתה צריך לזרוק אותם מהבית. כמו שכתוב. ואז הוא שלח גם מכתב לרב קוק. והדרכתו של הרב קוק הייתה שונה. אז הרב קוק כותב לו כמה מכתבים כל פעם שהוא שואל אותו. כי כל פעם המצב עם הילדים מחמיר. אז אמר לו הרב, עדיין? עדיין? אז הגרת הראשונה זה באגרות א' נון, עמוד נון ח'. הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל על דבר התנהגותו עם בניו. אתה שואל אותי איך להתנהג עם הילדים שלי, עם הילדים שלך. כבר אמרתי לכבוד תורתו ביותו פה עמנו, ששיטתי להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים. הרב קוק אומר, אתה צריך להתנהג לא בחסד, אלא בחסד גמור. ולומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. אתה צריך לא לזלזל. להגיד, הנטייה שלך טובה. הבן שלך אומר, למה זה ככה? תגיד לו, וואו, הנטייה שלך לחופש היא אמיתית. היא תביעה פנימית, אל תזלזל. הבת שלך אומרת, מה זה? מה זה, מקבילים את האישה? מה זה הדבר הזה? מה, היא לא יכולה לראות יפה בלי כיסוי ראש? תגיד לה, תביעה שלך של יופי הוא לא דבר פסול. בוא נעשה להתבונן. לא לזלזל. להבין בעומק ממה זה נובע. לא כל דבר נובע מחומרנות. זה דורש המון המון התבוננות, עומק, חסד. וכל עיקר טעותם, אתה צריך להסביר להם. אינו כי מה שהם סוברים שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. הם מרגישים שכל מה שהם רוצים, מה? הדברים הטובים, מה? תמיד התורה מה אומרת? אסור, אסור, אסור. ובדיוק הפוך. ובאמת הם הם אינם גופי תורה. התביעות שלהם זה לא רק תורה, זה גופי תורה. רק החוכמה של התורה זה איך לגלות את הנטייה העמוקה בצורה הנכונה במציאות. התורה לא פוסלת את היופי. אבל היא רוצה יופי שיוסיף צניעות ועדינות ולא יערוס את החיים. אז התורה אומרת מתי כן, מתי לא. התורה לא פוסלת את היופי. התורה לא פוסלת את מרחב הדעות. התורה לא פוסלת את החיבור אל החיים. אף על פי שראוי, על כן, הוא אומר לו ככה. אף על פי שראוי ליתן להם חופש ללמוד, הם רוצים ללמוד מדעים. נכון? הם רוצים ללמוד לימודי ליבה. השכלה. הרב קוק אומר, אל תחסום אותם. אחד ברמה המעשית זה גם לא יעזור. אבל, על כן אף על פי שראוי ליתן להם חופש ללמוד כתב ולשונות וחוכמות. הם רוצים ללמוד חוכמות, לשונות. כאות נפשם, זה מה שהם רוצים. קודם כל, ראוי שהם מצידם, הרב קוק אומר, אבל עדיין, יראו את חיבתם ליהדות ולמצוות. לכל הפחות לעיקריות וחמורות, שבזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. אחד אומר הרב קוק, אל תחסום. אל תחסום נטיות שהן, מה? לא פסולות. תן להם הדרכה שהם במילא עושים אותה. איך הם יעשו את זה בצורה מה? נכונה. הבן שלך רוצה לעשות איזה משהו? אל תפסול ישר. תנסה לעזור לו איך הוא יעשה את זה בצורה מה? נכונה, אמירת שמיים. דבר שני, לפחות תנסה לדבר איתו שיקפיד על עיקרי המצוות. הוא מדבר על מקרה שהילדים עוזבים. הוא אומר לבן, תקשיב. תשאיר לך את השבת. זה חשוב, על זה אל תוותר. אל תוותר על תארת המשפחה. מה, לא חשוב לדברים אחרים? לא, זה דרך איך להתנהג בחוכמה. והדבר השלישי, תראה לו, אומר הרב קוק, שהמצוות יש להם גם ערך לאומי, גם אם אתה לא מתחבר ברמה האישית. זה צביון של אומה. זה כמו דגל. מה, אדם שורף את הדגל? הרי המצוות זה גם ביטוי לה... זהות היהודית שלנו. אז גם אם אתה לא דתי, אבל אתה יהודי, וחלק מהצביון של להיות יהודי זה לחגוג פסח, לא? נכון? כלומר, גם אם... עזוב את הנקודה הלא דתית, הדתית. אתה יודע מה, גם אם אתה לא מאמין? אתה אומר לבן אדם. איך אמר לי מישהו? גם אם אני לא מאמין, אבל אני חוגג את פסח. שאלתי אותו למה. אולי אני יהודי. זה מעשים שמבטאים את הזהות היהודית שלי. נכון? הרב קוק אומר, אז תגיד לילדים שלך, שגם אם, אתה יודע, הם רוצים, תגיד, אבל מה, אתה יהודי, לא? אין מעשים שנותנים ביטוי ליהדות שלך? בסדר? בזה שאתה חלק מעם ישראל? הרב קוק אומר, ננסה גם את זה. אבל לשים לרב קוק לא אומר להרחיק אותם, אלא להתנהג בחסד גמור. הרב קוק ממשיך ואומר, נמשיך את זה? קצת, שתראו את המכתב.
איזה איגרות
זה? אה?
איזה איגרות?
זה אגרות, אגרת נון, עמוד נון ח' באלף. הרב קוק אומר, הרב קוק אומר, זאת היא המדרגה הנמוכה מאוד. בתכלית השפלות, כשידברו ההורים אל הבנים על פיה, יימצאו להם בהם אוזניים קשובות. אתה צריך שתמיד שאתה מדבר, לא רק לחשוב מה אתה אומר. אם יש מה, אוזניים שמקשיבות. אתה צריך לדבר בשפה שלהם. מה זה עזור שתגיד לו, ריבונו של עולם, צועק עליך בשמיים ובוכה? נו. ואם יאהבו, בכל זה כיד להרימה למעלה עם הדרגה. שנייה. על כן, אומר הרב קוק, אשרי האדם שומע על העצתי. בזה. שבזה יציל את בניו מרדת, ויקרבים באהבה לאט לאט בדרכי, לדרכי ישראל. וסוף סוף כשיבואו בשנים יטיבו מעשיהם. אפוק אומר, מה שהיום כולם נוהגים. תחשבו, היום כל תנועת הקירוב ככה הם נוהגים, לא? כל תנועה, אני בתנועת קירוב חרדית. איפה שיהודים? הידברות? לב לחיים? איך הם נוהגים היום כולם? אה? כמו הרב קוק. אבל כשהרב קוק אמר את זה, לפני 80 שנה, כולם נדעו אותו. אבל היום כולם מבינים שאין דרך אחרת. רק הוא ראה 100 שנים קדימה. אני חבר, זה לא יעזור. ברוך השם. הרב קוק אומר, כשיבואו בשנים יטיבו מעשיהם. ובניהם אשר יוולדו, יוכלו להיות טובים מאבותיהם. הרב קוק אומר, גם אם אתה לא עובד, זה לא עובד. זה עבוד בבנים. איך אומרים? זה משפיע. לאט לאט. אל תערוס יותר. אל תגדע את השורש. כי גם אם זה לא יצליח עם טוב, יכול להיות שהוא כבר שקוע, אבל יש לו הערצה כלפיך, אז את הבן שלו ישלח אליך. והשם יתברך יעזרנו לעתות לבב פושע עמנו לתשובה שלמה. עוד איגרת. בעמוד קוף מם ג' הרב קומר, עוד איגרת, אותו דבר. יש שש איגרות אליו. המצב הולך ומחמיר. הרב קוק אומר, עמוד פסקה קוף י' ג' איגרת קוף י' ג' עברו ימים ושבועות וחודשים מאז קיבלתי את מכתבו היקר. עברו כמה חודשים. אמנם, החלתי להשיב, כי דבריו היקרים והצעת שערו ידיבו גם את לבבי. הרב קוק כואב את הכאב שלו. והייתי נדם ולא ידעתי מה לענות. כי הוא מספר לו שהילדים הלכו עוד יותר גרוע. גם עזבו זה, קומוניזם, לא מעיינתם עם ישראל. הרב קוק אומר, אני נדם, אני חושב במסורה איך לענות לך. אומנם. תראו, הרב קוק מלא גם, באגרות מה שאני אוהב באגרות, הרב קוק מלא הזדהות, רגש, התחברות, אנושי. פעם אמרתי משפט כזה, שיש אנשים שיודעים להסתדר מאוד טוב עם ספרים, אבל לא יודעים להסתדר עם אנשים. זכרו את המשפט הזה. בהרבה יותר קל להסתדר עם ספרים מאשר מה? עם אנשים. הרבה יותר קל עם ספרים. רשב"א, רש"י, תוספות מאוד קל. אתה יכול להתווכח איתם בקצב, אתה יכול אפילו להעליב אותם. הם לא נעלבים, נכון? מה זה השטויות האלה אתה יכול להגיד? רש"י לא מגיב, חס ושלום, נכון? כן. מאוד קל להסתדר עם ספרים. להסתדר עם אנשים זה בהרבה יותר קשה. נכון? באנשים אתה צריך להיות רגיש, אתה צריך לדבר נכון, לדבר בעדינות, לא לפגוע, להקשיב. אתה יכול להגיד, לא רוצה לראות את הרשב"א. הוא נפגע? אה? הוא נפגע? אה, זה ככה, אבל חברו אותה. אז תדעו לכם, שהכישרון הגדול זה לא מישהו יודע להסתדר עם ספרים, יודע להסביר את שיטתם. זה מישהו להסתדר עם אנשים, זה לא בבית המדרש. וחברו אותה. זה בחדר עם מישהו מעצבן. זה קשה, הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כי פה גם לא עוזרים פלפולים. כשאתה לומד חברו אותה, אתה יכול להתפלפל, נכון? רשי ככה. ככה, אתה יכול לתת את הסבר העקום. אתה יכול להסביר את הרשי העקום, נכון? הרשי לא יגיב. אולי הרב יגיב, נכון? אבל אם אתה בחברות, אתה מפריע לחבר שלך באמצע השינה. חברות, בחדר. שאם תתחיל להתפלפל. כי אני אבוא להגיד לך, תפסיק לבלבל את המוח. מה אתה מהר אותי, נכון? פה אתה לא יכול להתפלפל. זה עבודה קשה. אז הרב קוק, תראו את הרגע של הרופאים רואים באגרות. אומר הרב קוק, אחר כך התיישבתי, כאילו יפי השתיקה. אתה מחכה לתשובה ממני. מצד אחד, אני צריך לחשוב מה לענות לך, ואני יודע אבל שאתה מה? אתה נבוך, יש לך בעיה בבית. בפרט כי דעתי הענייה מסכמת שאין לנו להתייאש כלל וכלל משום בן ישראל. הגישה שלי, שאני לא מתייאש מאף יהודי. וגם כי ישב בחושך, השם מור לי. גם כשאני בחושך. ואף לוק מתאר את התחושה של מי? של... הרב דוב מישני עם הילדים שלו, מרגיש בחושך, הוא מרגיש הילדים שלו, מה? עוזבים את הכל. השם אומר לי. הכן יגלה את זה לכבודו, כי אף שבאמת, אם אף שבאמת, אם הרבניו קשורים לפחות לפחות לאומה הישראלית ברעיונם, הרב אומר, אני מסכים איתך, שהם לפחות היו מה? מתחברים לתנועה הציונית, נכון? אז גם אם הם מה? חילונים, לפחות מה? הם בארץ ישראל? אז איך אומרים? קדושת הארץ. היו מחויבי ציון או ציונים, היה יותר נקל להשיבם לאיתן דרך השם. מפני שיש יחס גדול בין ההכרה הלאומית לבין הקדושה. אבל עכשיו, הרב קוק אומר, המצב נהיה יותר חמור. אף על פי כן. אין להתייאש מהם כלל. סוף כל סוף פועל אור השם, שהופיע בעולם אלפי שנים, שעכשיו כבר אין לנו אותה אמינות הארורה. אבל גומר, תדע לך, התורה משפיעה, התורה מבשמת. ואף כך ממשיך ואומר, הוא ממשיך את מה שאמרנו, שהטעות של הדור היא שהם אינם יודעים, שכדי לבוא אל המטרות הטובות שהם חושקים, צריכים בני ישראל להיות מכבדים את התורה ודבקים יפה באמונת השם. אבל תראו את הסיום שלו. עכשיו, זה משפט מאוד חשוב. זה משפט, תמיד הוא נר לרגליי. הלוואי ואני אזכה. לפחות נר לדיבורי, לא יודע אם אני מקיים את זה, אבל... תראו את המשפט הבא. הוא אמר להם את הדברים. זה לא עובד. נכון? אף כל, לעניות דעתי בדיבורים כאלה, ירח לברה מעט. אף כל, הוא לא חי באשליה. הוא לא חושב שברגע שיגיד את זה, יגידו לו, אתם יודעים, הרי האדם הוא גם עולם של רגשות. נכון? זה לא פשוט. ואם יתחכם, זה משפט יפה, ואם יתחכם, כבוד תורתו, להתנהג עם הבאהבה ובמידת רחמים, יוכל להיות שעלה אותו מדרגות רבות מרדת שחר. תהיה חכם. תדע לך, להרבות אהבה ורחמים. להרבות אהבה ורחמים. זה עבודה קשה. ומה שלא יכול לפעול אצלם בפעם אחת, יפעול אחר כך. יכול להיות שעכשיו זה לא, הם לא קשובים. תחכה, עוד שנה, שנתיים. והזמן בעצמו יגלה את העיוורון. ומה הוא צריך? הוא יחטוף קצת מכות לצערנו, ואז הוא יבין. אבל הוא יודע שיש לו לאיפה לחזור. למה? כי אבא מעולם מה? לא עזב אותו. שירו את הזיוף של הדעות החדשות בכללותן. ובכל זאת להזניחו לגמרי את הצד הטוב שבהן. עכשיו, האיגרת השלישית, רק אני רוצה להגיד בציטוט ונסיים. עמוד קופעין. מכתב מה? שלישי. נכון? עמוד קופעין.
מה קראתם בסוף?
ראיתי איזה מחקר שגילה שבאמת חלק מהם עזרו לעם ישראל בדברים שונים. בסוף, 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 הם היו איזה דמויות, זה, אבל אני לא זוכרת את הפרטים, אבל תעשה לך חקר. עמוד, פסקה קוף למת חט. עמוד קוף עין, איגרת שלישית לרב דוב מילשטיין. הוא המשיך ואומר לו, התייעצתי, התעצבתי גם כן הרבה מצערו של ידידי על דבר בניו. וזה כמה שאינני מבקש לכתוב לו כבקשתו ותרדותי ימנעוני. עד אשר נדחקתי כעת על זמן קצר לכתוב מעט. אני מבין את דאבון לבבו. עכשיו פה. אבל אם אתה תחשוב, כמו רוב המון הלומדים, אז הרב קוק גישתו הייתה מה? גישת המיעוט. שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר שרו מדרכי התורה והאמונה, הנני אומר בפה מלא שלא זו הדרך אשר השם חפץ בה. נכון שהרוב חושבים ככה, זה טעות. עכשיו הוא מסביר פה למה, לא משנה, על שיף חבישה, פסקה חשובה מאוד, אם אתם רוצים תעיינו בלבד, פסקה כופלה מתחיל. אף הוא אומר יותר מזה גם, תעזור להם בפרנסה. תן להם כסף. על כן לדעתי הצעתי לכבודו, שאומנם יותר מכפי יכולתו, ודאי אין שום חיוב להעמיס על עצמו, אבל כמה שיש יכולת בידו לקרבם בסיוע לצרכי פרנסתם וצרכי המוכחים, ויהיה לו בזה מקום להביע דברי מוסר בשכל טוב במכתבים. הרי ברגע שאתה מביא לבן אדם כסף, הוא גם מה? הוא שומע לך. תבין, אל תזרוק אותם. הפוך, תן להם. עכשיו, שנייה. לא, יש פה איזה קטע. אני לא מוצא את זה. שנייה, אני חייב ניסיון אחרון, כי יש פה קטע מאוד מאוד יפה. אם לא נמצא את זה, טוב, הזדמנות אחרונה, אולי דילגתי. עמוד ומחר. טוב, אני לא זוכר, אני אגיד את זה בעל פה, אולי זה בהמשך. אף הוא אומר, תזהה, הרבה פעמים אדם מדבר בהתלהבות של קודש, נכון? אומר הרב, אתה צריך להיזהר, התלהבות של קודש, הרבה פעמים, מבחינת זה שמדבר, היא נותנת לו מה? תחושה שהדברים שלו באמת יוצאים מלב חוצב לבבות. אבל לפעמים הצד השני זה עוד יותר מרחיק אותו, נכון? אז ככל שיש יותר התלהבות של קודש, זה עוד יותר דוחה את מי שעומד מולך. אז הרב אומר, אתה צריך לשים לב שהפוך, אתה צריך לדבר ברוגע ובשלווה. כי ההתלהבות של קודש בלהט, הרבה פעמים, היא יכולה לגרום דווקא להרחיק ולא לקרב. ולכן צריך זהירות גדולה מאוד. תהיה רגוע, תדבר ביישוב הדעת. אז ראינו פה בפועל, שהרב הוא גם הלכה למעשה, אפילו במקרים מאוד קיצוניים, הוא ידע שבסוף הדרך היא דרך החסד הגמור לקרב את עם ישראל. נמשיך את מסענו בעזרת השם. משם בפעם הבאה אנחנו קופצים לקומה שאף הוא חוזר ומעמיק יותר בנושא עצמו. בשורות טובות. אנחנו קצת מעיטים את הקצר, אבל אני קצת מרחיב אתכם, שיהיה לכם שכה.
שאלה, האם נכון, אנחנו עוסקים כרגע יותר בעצם בדור, של הדור במצב יותר דברים, אולי גם חוזרים בתשובה, אבל כהדרכה בעצם לבן אדם שרוצה לעבוד על עצמו ויותר להתחזק בעוד השם שלו, הפעילה, אז האם כן כדאי להכניס אלמנט של יראת העונש, ללמוד ספרי מוסר כמו
קודם כל, יראת העונש היא חובה. כי יש בנו צד עיוור, נמוך. אנחנו צריכים את זה. שני דברים. אחד, זה לא צריך להיות עין ככה. אבל בסוף, בסוף, אם אדם, מה שיכול להניע אותו זה דברים מתוך אהבה והתחברות, למה להפורם? לאהב וכוח. דבר שני, אדם מכיר את עצמו. כי אם אתה מרגיש את הדברים האלה, זה לא מדע. אתה מרגיש שהדברים האלה מקדימים אותך, כן. אתה מרגיש שהם מעצבים אותך, אז אתה אדם צריך שיהיה לו מודעות עצמית. ואם הדברים האלה נותנים לו מוטיבציה, בסוף מה המטרה? המטרה של הספרי מוסר, הרי כל דור נכתב ספרי מוסר. ולמה הדור? הוא נכתב לאותו דור. נכון? כי השפה התאימה לאותו דור. אם אתה מרגיש שאתה מיוחד, השפה הזאת נוגעת בך, היו פעם ספרים שאתה אפילו לא יודע אותם, אין אדם שלא למד אותם. בסדר? אז אם אתה מרגיש שהשפה הזאת היא מניעה אותך, נותנת לך מוטיבציה, מדרבן אותך, כן. אתה מבין את כן? אתה בסוף צריך להכיר. אז היום גם אפילו הספרים של פעם לומדים אותם בסגנון אחר. פעם הם לומדים אפילו מוסר בסגנון שאתה לא מכיר אותו, בסגנון מאוד מאוד. גם אתה שאתה לומד, אתה לומד את זה אחרת. אתה לומד את צורה עיונית. אתה רואה שאתה שונה. אתה מבין? אתה צריך... יש איזה מינון נמוך. אבל באופן כללי, רוב האנשים, לא רק שזה לא מניע אותם, זה לא נותן אותם מוטיבציה. אבל אם אדם צריך את זה פה ושם, כן, למה לא? בסדר. בלי לך אתה צריך להיות קשוב לעצמך.
הפרמטר זה מה עוזר להתקדם, לא מה...
נכון. שאלה, זה עוזר באמת להתקדם. עכשיו להתקדם זה להתקדם בשמחה, להתקדם בעבודת השם. להתקדם זה לא שאתה חי בתוך איזשהו עצבות או צער. סתם, זה גם
להצליח לעמוד. בשורה התחתונה הוא קם בבוקר. אז זה, וכמו העין היה, התקלתי, השאלה הייתה מהעין היה ש... אם יצא הכופר, הוא ייקח אותו לבית המדרש, הוא לא יקרא קריאת שמיים, לא יזכיר לו יום המיטה. אז למה לא ישר יזכיר לו יום המיטה? אני תחסוך איתנו את הקשר ישר בבטריה. אז אם אני זוכר נכון, הוא מסביר, כמו שבמוסר אביך, הרעות ש...
צריך ללבן את
הסוגיות באמונה, שזה מה
שמורים. אם זה לא עוזר, נכון, אז אין לי מה לעשות עם המיטה. נכון. אתה שואל אותי, אז אם בדקת טוב, 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 נכון? צריך לפעמים להסתכל בלבן בעיניים של היצע הרע. איך אומרים? נכון. אבל גם פה צריך להיות חכם. אולי הבעיה היא שאדם שמאוחר, אולי נמצא בחדר עם אנשים שהאווירה לא מאפשרת. כל מקרה צריך להתיח אותו טוב. אני מסכים, אסור לאדם להתחבות מאחר חולשות שלו. ואדם צריך לפחר, אבל זה לא דווקא יראה את העונש. תמיד כן. כלומר, צריך להתמודד עם העצלות, למה העצלות דופקת את החיים. רק איך הגיינו. גם פה, בסדר? אדם לא קם בבוקר, אסכים. בסדר? בסדר? תודה רבה לבד. אני לא אמרתי לו לדבר בנחרצות. אבל אתה שואל אותי אם תגיד לאדם לא תקום לתפילה לך גיהנום, זה מזיז לאנשים, יכול להיות שכן, בסדר? אתה, כאילו, אני מסכים שצריך לדבר על העצמות. שלא תתבלבל, להגיד לו, יהיה טוב, בעזרת השם, הכל בנחת, השם אוהב אותך, שנייה. לא מתכוון על זה. תגיד לה, אדם תשמע, צריך להתמודד עם העצמות. העצלות אחד, לגרום איתך להפסיד את מה שאתה רוצה, אדם ש... וואי, עצלות רואה, מוקה למה העצלות זה המחסום הכי גרוע להתפתחות אישית. סבלתי לך בסכת, אבל לא תשתש את הבעיה. זה לא יהיה את העונש. שיהיה את העונש זה להגיד לך, אם לא תקום, תדע לך, בגיהנום, יריצו אותך בלי הפסקה. סבבה. אם זה מניע אותך, סבבה. אני לא חושב שזה השפה. שצריך לקפוס את העצלות ונתיח. למה אתה מתעצל? למה זה גורם לו לדופק לו את כל החיים? למה הוא עובד על עצמו כשהוא עצל? וזה לא קשור לתורה. ואיך מתמודדים עם זה? ואיך ברמה המעשית? יש דברת שהיא לא מתמודדת עם תוח העצלות. היא אומרת, שמע, תקבל עונש בשמיים. בסדר, אם זה גורם לאדם לקום, כן. תנסה את זה. תנסה את זה עצמו, תנסה את זה על אחרים. חבר'ה, תקשיבו, אתה יודע איזה איסורים יהיה בגיהנום מי שלא קם בבוקר? בסדר, זה מחזיק מים? זה מניע, זה יגרום לך? אם זה יגרום לך, סבבה. אתה מבין את כן?
ובאיזה מקורות אפשר בעצם, השורה התחתונה, בן אדם שלומד מסילת ישרים, ובמיוחד בסגנון לימוד שלו, עכשיו, אני לא יודעת כמה התועלת של המוסר שבספר יוצאת החוצה, לומדים את זה.
אחד, כי ברמה הפרקטית, קודם כל אדם צריך לרדת לרמה הפרקטית. אבל אם אדם לא תפיסת עולם בהירה, לא למוטיבציה. דבר שני, צריך גם לרדת לרמה פרקטית. במיוחד בפרקים הבאים, שמסיעת ישרים. מדרגת הנקיות, הוא יורד מאוד לרמה פרקטית. אבל אדם צריך קודם כל שיהיה לו שינוי בתפיסת העולם שלו. מדרגת הזהירות, הוא מדבר, מתמודד המון המון. נו, על העצלות, על החברה הרעה, הוא מאוד פרקטי. למה? הוא מדבר על העצלות, הוא מדבר על החברה.
לא, זה אומר, תדחק מהחברה, תדחק מהעצלות. אז כאילו, כדאי לך לעשות ככה, כדאי לך לעשות ככה, אבל זה... אנחנו לא מצליחים באמצעות הספרים האלה לתרגם את זה למציאות שאנחנו
מציעים. אתה צריך לעשות תרגום? אתה צודק? צריך חייב. בסוף שזה יישאר. אבל הרבה פעמים אדם, הוא לא רוצה לרדת לתרגום. נוח לו יישאר למעלה. צודק. אבל הוא צריך לעשות חשבון עם עצמו. איפה בזאת אתה תופס אותי? כאילו הוא מדבר על חברה רעה. אז שלב הבא הוא צריך לשבת עם עצמו ולהגיד בוא נה, החברה שלי היא חברה רעה לי? אבל זה הרב לא יכול לעשות, הוא צריך לעשות את זה. אתה מבין? כלומר, הרב מדבר על העצלות. אז הוא צריך לשבת עצמו, בוא נה. אני עצלן? ומה? הרב לא עכשיו לתפוס כל אחד, זה שיחה אישית. הבנת על כן? כלומר, אבל הוא קודם כל לומד את הכלים הטיפוליים. כמו שתגיד, אדם לא פסיכולוגיה. הוא לומד פסיכולוגיה. עכשיו יש את הכלים המעשיים, כל מקרה לגופו. סבא מסיעת השם מודה בך כלים, אם תרצה להגשים את הייעוד שלך בחיים. אם תשתמש בהם. שאלה. אבל אתה יודע את הכלים הנכונים. אתה יודע?